עדי ארבל, מנהל הפורום לחברה אזרחית, מבקש להחזיר את רעיונות החברה האזרחית למקומן הטבעי והראוי בחברה הישראלית. לא ככלי שרת לקידום מדיניות שמאל, כי אם במסגרת המאפשרת לכלל אזרחי ישראל לעצב את אורחות חייהם כרצונם, ולממש את ריבונותם באופן מלא. לאחרונה, פרסם עדי מאמר נרחב תחת הכותרת "הדרך לחירות עוברת בחברה האזרחית". המאמר פורסם בגיליון האחרון של כתב העת השילוח, וזכה במקום השלישי בתחרות הכתיבה של כתב העת. בנימוקי הזכייה כתבו השופטים כי המאמר מקדם את השיח הימני שמרני בישראל שלב אחד קדימה. הוא יוצר מסגרת חשיבה ופעולה עבור הפרט המתלבט בעיצוב המציאות בה הוא חי, לצד האחריות המוטלת על המסגרות החברתיות להן הוא שותף, המשפחה, הקהילה והמדינה. אחרי תקופה ארוכה שהקול הדומיננטי בימין הישראלי עסק במה לא, המאמר מבשר את תקופת המה כן. המחבר מעלה על נס את חשיבותן של התארגנויות ספונטניות במסגרת החברה האזרחית, המתאפיינות ביעילות ובגיוון ביחס למנגנון הממשלתי, לצד תיאור המציאות מאיר העיניים של החברה הישראלית בישראל, שפעמים רבות פעילותה נסתרת מהעין, מציע המחבר מפת דרכים פרקטית ואפקטיבית ליישום רעיונותיו, ובכך הם הופכים ללימוד שעתיד לבוא לידי מעשה. אז נפגשנו עם עדי ארבל לשיחת עומק על המאמר ועל הניסיון שצבר ב-15 שנותיו בחברה האזרחית הלאומית בפורום קהלת, ובהזדמנות זו גם נאחל לעדי מזל טוב שיתארס בגיל 42, אז כל מכיריו ואוהביו מוזמנים להתקשר אם אתם עוד לא יודעים. מזל טוב לעדי. שלום עדי.
שלום תמיר.
בפברואר 2022 פרסמת מאמר בכתב העת השילוח שכותרתו הדרך לחירות עוברת בחברה האזרחית. ולי לא כל כך מובן הקשר בין חברה אזרחית לבין חירות. חברה אזרחית זה משהו שהוא כזה מלא ארגונים שבאים והורסים לנו את הדמוקרטיה, לא?
כך גם אני פותח את הטיעון שלי בעצם במאמר, כמו שאתה יודע. אז תודה רבה על זה. והאמת היא שאני פותח בזה, כי באמת, באמת, באמת אנשים כבר רגילים לשמוע, בטח בעשור האחרון, מאז קמפייני הקרן החדשה והממשלות הזרות, שחברה אזרחית זה סוג של מכשיר שמאלני להעברת מוקדי שליטה מנבחרי הציבור לטובת עמותות כאלה ואחרות, עמותות השמאל נקרא להם, כמו שקוראים להם בתקשורת, ולכן המונח חברה אזרחית, וכשאנשים שומעים שאני מנהל את הפורום לחברה אזרחית, אז מי שמכיר אותי, אני רגע, גם מה לך? הימני שאנחנו מכירים, והפורום לחברה האזרחית, לחברה האזרחית, שזה מונח שמאלני, ופה בעצם אני מציע במאמר לראות את החברה האזרחית כערך שמרני, ואני גם אנסה לטעון שזה לא באמת חידוש גדול, במובן הזה שאנחנו באים ממסורת יהודית ארוכת שנים, של 2000 שנות גלות, שבה בעצם לא הייתה לנו מדינה, חיינו בקהילות, הקהילות האלה ידעו להפעיל חברה אזרחית ענפה, שזה כלל שירותי חינוך, שירותי חברה, שירותי חסד, צדקה, אפילו שירותי משפט, ובמקומות מסוימים אפילו גביית מיסים.
עבור השלטון המרכזי.
עבור השלטון המרכזי, אבל בעצם החברה האזרחית הייתה זאת שייצגה, יצרה איזושהי אוטונומיה, וייצגה את הצרכים ואת האינטרסים, ואת כל ומילאה את כל השירותים שהיו צריכים, חברי הקהילה היהודית באותו מקום.
אז מה זה בעצם חברה אזרחית? זה עמותות, זה בתי כנסת, זה שאני עוזר לחבר שלי, זה עמותות זרות. על מה אתה מדבר שאתה מדבר על חברה אזרחית? חברה לתועלת הציבור?
אז כשאני מדבר על חברה אזרחית, אני מדבר על גם יוזמות שהן רשומות כמוסדות ללא כוונת רווח, כארגונים ללא כוונת רווח, זה יכול להיות עמותות, חברות לתועלת הציבור, בתי הכנסת שאנחנו מכירים רשומים בדרך כלל כעמותות, אבל זה גם יכול להיות התארגנויות קהילתיות שהן לאו דווקא רשומות על ידי המדינה.
קבוצת וואטסאפ של מסירת חפצים בנחלאות שאנשים לא צריכים.
מבחינתי, כן, ולא רק מבחינתי, זה כל התארגנות שבאופן הלא פורמלי, אנחנו קוראים לזה באתר של הפורום לחברה האזרחית, כל מה שמעל המשפחה ומתחת למדינה. כמובן, במובנים, אני לא מדבר איתך עכשיו על עסקים שהם for profit, אלא על התארגנויות שהן התארגנויות שנועדו לייצר איזשהו שינוי או שיפור בעולם.
אם כבר הזכרת ארגונים שהן חברות בעצם בשביל לקבל רווח, כמו נגיד הפלאפל השכונתי או כל עסק כזה או אחר, אפילו אינטל, הרבה מאוד עסקים כאלה רוצים היום לקבל איזשהו נופך קהילתי. זאת אומרת, אומרים, אנחנו הפלאפל שבונה את הקהילה. אם לא היה את הפלאפל, איפה הייתם נפגשים? אם לא היה את הבית קפה השכונתי, איפה השכנים היו מכירים אחד את השני? הרי אנחנו כבר פחות ופחות נצרכים לכוס סוכר, כי יש את הפיצוצייה, ופחות ופחות נצרכים לעזרה מהשכנים שלנו, כי יש את הוואטסאפ, אז אני יכול לבקש דווקא מהחבר שלי, שהוא גר אולי רחוב יותר רחוק, אבל הרבה יותר נוח לי לגשת אליו, ולכולנו כמעט יש רכבים, אז המרחקים מתקצרים, והמיקום הגיאוגרפי כבר פחות משנה. והרבה עסקים מציגים את עצמם כזה משהו קהילתי. אז למה עסקים הם לא חלק מהחברה האזרחית?
אז תראה, יש פה הרבה שאלות שצריך לשאול, כי בתור התחלה אנחנו מכירים גם את המונח עסק חברתי. אם תסתכל למונח עסק חברתי, אין לו אישות משפטית, אין כזה מונח משפטי בחוק הישראלי. בחוק בישראל אתה יכול להיות או מוסד לכוונת רווח, או מוסד ללא כוונת רווח, אבל לא עסק חברתי. אם אתה מקים עסק חברתי מחר בבוקר, אתה יכול לרשום את עצמך כחברה ולהגיד יש לי מטרות חברתיות, אתה יכול להקים את עצמך כעמותה ולהגיד יש לי מטרות גם עסקיות, ויש לזה הגבלות משפטיות כאלה ואחרות כמובן.
כלומר, אם אני רוצה למשוך רווחים, אז כדאי שאני חברה, ואם אני אומר, אוקיי, אני מוכן למשוך, אני אמשוך רק מזכורת, ואני כפוף לאיזה מישהו אחר שיהיה הבוס שלי, שזה בעצם הוועד.
הוועד המנהל.
או האספה, יותר נכון, כי האספה ממנה ועד.
נכון, אבל אני רוצה שנייה לענות לשאלה שלך, בכל זאת, לא להתחמק מהשאלה. ובעצם מה שאנחנו רואים, יש כמה תופעות שאפשר לשים לב שעסקים הופכים להיות, או רואים את עצמם כחלק מחברה אזרחית. תופעה אחת זה הצורך להיות רלוונטיים לקהילה שלהם, וכדי שאנשים יבואו ויקנו בפלאפל הזה ולא בפלאפל אחר, אז לנסות לייצר להם ערך חברתי. זה יכול להיות דרך, פה אתם יכולים לשבת להיפגש, זה יכול להיות אנחנו בית הקפה השכונתי של המקום. זה לא הופך את זה לחברה אזרחית במובן הזה שזה קודם כל for profit. המקום הזה לא ימשיך להתקיים ביום שהוא לא ישים מספיק רווחים לבעלים. ולכן זה לא, מבחינתי, זה לא נחשב for profit. זה נכון שיש חברות שהתוצר לוואי שלהם הוא תוצר לוואי שמייצר איזשהו גם שינוי. לדוגמה, הבאתי כדוגמה את חברת פנגו, שהסיבה שבחרת אותה בתור דוגמה, כי זה בעצם מתכתב עם כמה מונחים שמסתיימים ב-NGO. ופנגו זה פארק אנד גו, אבל ה-NGO הוא בעצם משתלב שם ברמה של הקופירייטינג, של הקופירייטינג, ובעצם חברת פנגו היא מאפשרת לנו הנהגים לשלם בהרבה יותר נוחות על חניות. אנחנו לא צריכים לחפש מתחינים באמצע הרחוב, העירייה לא צריכה לתחזק את המתחינים, המתחינים האלה חוסכים לעירייה המון כסף שהם לא צריכים לתחזק אותם, לא צריכים כל שתי חניות להעמיד אותם, ופתאום גם ערך שאנחנו שומעים עליו יותר ויותר של הליכתיות, הוא פתאום פנגו מאפשר הליכתיות, כי אם אתה הולך עם העגלה שלך, עגלת התינוק, ויש לך מתחינים כל שתי דקות שאולי חוסים לך את הכביש, אז פתאום בזכות זה שיש את פנגו, אז כתוצר לוואי, הרבה יותר נעים ללכת למדרכה, בלי להתקע כל שנייה באיזה מתחין.
נשמע כמו זה דרך של פנגו לשווק את עצמם לעיריות, להגיד להם, הנה כך תציגו את היציאה מהמדחינים, ואת השימוש אולי המוגבר יותר בסמארטפון, שהרבה אנשים אולי לא אוהבים אותו, אולי אוכלוסיות מבוגרות, יותר קשה להם להתמודד עם פנגו, ויותר קל להם להושיט את היד לתוך הכיס, לאיפה שיש את כל המטבעות הקטנים, ולהתמודד עם זה, ופחות כמו באמת מה שפנגו רצו לייצר, כאילו אתה מביא את זה כהדוגמה בתוך המאמר לאיזשהו עסק חברתי, או עסק בעל השלכות חברתיות. אפשר היה להגיד וואטסאפ. זאת אומרת, וואטסאפ מייצרת הרבה יותר קהילות, כי הנה אני בוועד בית שלי, יש לי וואטסאפ, ברחוב אפילו יש וואטסאפ, כי יש לנו אינטרסים שונים משאר השכונה, וכן הלאה, במשפחה יש לי וואטסאפ, ובמשפחה המורחבת יש וואטסאפ, כלומר, הדברים האלה בעצם יוצרים את הקשר, אני כבר לא אומר להם, הנה אנחנו נפגשנו בין אירוע לאירוע, נכון, בין חתונה לבין לוויה.
נכון, אבל הסיבה שהבאתי את פנגו, היא א', הסיבה שאמרתי של הקופירייטינג, ודבר שני שרוב האנשים בכלל לא יודעים, זה שגם פנגו ולפניה סלו פארק, למרות שאנשים מכירים את פנגו, פנגו הייתה יותר מוצלחת, ולכן אנשים יותר מכירים את פנגו, הם נהנו, זה בעצם חברות שנהנו למכרזים ממשלתיים, לבוא ולייצר פתרונות חניה דיגיטליים. ובעצם המדינה אמרה, אני גדול עליי לייצר איזושהי אפליקציה, אני יודעת שאני לא יודעת לייצר את זה, פתחה את זה לשוק החופשי, באו גם פנגו, גם סלולר, ייצרו אחלה מוצרים, והציבור מכריע ברגליים, ובהורדות, ומחליט באיזה אפליקציות להשתמש, כאשר...
אבל כמו כל דבר, למה זה קהילתי? למה זה הופך את זה, סליחה, למה זה הופך את זה לחלק מהחברה האזרחית?
אז פנגו, כמו שאמרתי, אני גם כותב במאמר, זה שאי אפשר לסמוך על השוק החופשי ולראות אותו כחלק מהחברה האזרחית, זה גם ההגדרות הפורמליות, אנחנו לא רואים את זה כחלק מהחברה האזרחית, אני רק נותן לזה מקום מסוים, כי אני חושב שלחלק גדול מהארגונים ומהחברות, יש גם השלכות חברתיות כאלה ואחרות, וצריך לשים לזה לב ולתת להם את המקום המכובד אפילו, אני אגיד, בחלק מהתרומה שלהם. זאת אומרת, אם בזכות וואטסאפ, שזו חברה עסקית לכל דבר, לא משנה שהיום היא חלק מפייסבוק, זה לא רלוונטי מבחינתי, אתה יכול לעשות דברים שלא יכולת לעשות בעבר, אז, ולהשיג שירותים שלא יכולת לעשות בעבר, ולבנות קהילות שלא יכולת לעשות בעבר, בהחלט ראוי לתת את המקום גם לארגוני for profit, אבל זה לא חייבים להתמקד בזה. אני גם אפילו גם כותב שאי אפשר לסמוך באופן עיוור על ארגוני חברה אזרחית, על ארגוני שוק חופשי, אין מה לעשות.
כלומר, ארגונים למען רווח. נכון. כמו חברות, נכון. או עוסק פטור, עוסק מורשה.
נכון, נכון, נכון. בעיקר חברות, בסוף העוסקים זה לא הכסף הגדול. העוסקים זה גם נותני שירותים ופחות מייצרים מוצרים.
אתה מציג את החברה האזרחית ככזאת שיכולה לתפקד, או כזאת שיכולה לפתור בעיות, איפה שהדמוקרטיה נכשלת. אתה מציג את זה מכמה כיוונים, אחד הכיוונים שיותר מעניינים בעיניי, שלבושתי עוד לא עשיתי עליהם פרק, זה התחום הזה של תיאוריית הבחירה הציבורית, אבל אתה אומר את זה גם באופן כללי, שלאו דווקא המדינה יכולה לפתור את כל הבעיות, ואתה תופס את זה דרך סיפור אישי שאתה עסקת בו בעצם, או שתפס אותך, לא מוכן, סביב ההתנתקות.
נכון. כי בעצם אני הייתי מתכנת, גם בצבא, אחרי זה בחברת אלביט, והייתי מה שאני קורא לו יומני קורסה. הייתי הולך לבחירות, מצביע, מבסוט, שמח וטוב לב, בבחירות של 2003, הלכתי להצביע, שמח וטוב לב, זה היה בחירות, סליחה, ב-2001 ו-2003, זה היה פעמיים שאתה מצביע, ככה הצבעתי לימין, היה לי ברור איזה נחמד וטוב, וב-2003 שרון ניצח בגדול, מי שזוכר, 38 מנדטים, קואליציה מקיר לקיר, הוא רק היה צריך לבחור אם הוא רוצה להקים את הממשלה, עם חרדים, בלי חרדים, אבל אריאל שרון שהיה אז המשיח של הימין, היה אמור לתת את הקבלות על כל מה שהוא הבטיח לעשות, ובניגוד לכל התוצאות של הבחירות, הוא מחליט בעצם ללכת ולעקור את יישובי גוש קטיף, אחרי שהוא מנצח את מצנע, שרצה סך הכל לעקור חד צדדית שלושה יישובים, ולא הבנתי איך ראש ממשלה נבחר, עושה הפוך בדיוק מה שהוא נבחר אליו.
חוקף את היריב שלו.
נכון, עוקף משמאל, בלי לאותת, בזמן גם מאוד קצר, מי שזוכר, הוא נבחר ב-2003, בפברואר 2004 הוא עושה את הרעיון המפורסם עם יואל מרקוס, ובאוגוסט 2005 כבר יישובים נעקרים. ובעצם אני מבין...
לא, כשהם באים ליישם מדיניות שמאל, הדברים פשוט...
נכון, ואני
חכה... כל הגופים יודעים להתיישר ככה בצורה כל כך יפה וטובה, פתאום אתה מגלה את הכוח של המדינה, את היעדר איזונים מובלמים, זה פשוט מדהים.
נכון, ואני אז הצטרפתי למכון לאסטרטגיה ציונית לתוכנית מנהיגות כזה, תוכנית ההשערה, זה היה בשביל הכיף, והתחלתי לחקור כפרויקט אישי את הנושא של ההתנתקות. ואתה קורא את הרעיונות, ואתה קורא את הדברים, ואתה מבין שבעצם באותה תקופה, יש לנו, למרות שיש נשיא אמריקאי שמרני, ג'ורג' בוש הבן, הוא לוחץ על שרון לקבל את מפת הדרכים, שרון לא רוצה לקבל את מפת הדרכים, אבל הוא גם לא רוצה כל מיני יוזמות כמו יוזמות ג'נבה על הראש, והוא אומר את זה במפורש, והוא מחליט שהוא רוצה לנסות למצוא פתרון אחר. מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, ימינה רואה שום דבר, אין ארגוני ימין שמייצרים איזושהי תוכנית.
או לחץ. יוזמות,
בוודאי לא לחץ. היו יוזמות שגם היו יוזמות ראויות, הם לא עליהם את המשקל הציבורי שצריך כדי לקדם אותם. הייתה תוכנית של הרב בני אלון, היוזמה הישראלית, אם מישהו זוכר קרול, אבל שוב, זה היה בשוליים לצערנו.
כן, האמת היא, מאוד, הארגון הימני הוותיק שהוביל סדר יום בנוגע ליהודה ושומרון, זה תמיד היה מועצת ישע, כמה ראשי מועצות מסופמים, נחמדים, טובים, שנבחרו בקלפי בצורה דמוקרטית, אבל לא כאלה שיודעים באמת לשבור את הכלים, כי בעצם התקציב שלהם תלוי מאוד מאוד בתקציבי הממשלה, נכון. ובהנפת יד אחת, שר הביטחון יכול להגיד להם, אתם יודעים, התקציב הבא לכביש עוקף מעלה שומרון ד' מבוטל, ואני בעצם תוקע אתכם עכשיו עם הזריקות אבנים, ותתמודדו, ואז אין לך למי לצוק. זאת אומרת, הארגון היחידי שבעצם היה, היה בעצם ארגון ממשלתי, אמנם של משטר מקומי, של שלטון מקומי, אבל עדיין ארגון ממשלתי, ולא כזה שאתה יכול לקרוא לו חברה אזרחית.
לא, דווקא מועצת יש"ע היא כן חברה אזרחית, הבעיה היא שהיא חברה אזרחית מאוד שולית. למה אני מתכוון? אפילו, אני אסביר למה אני מתכוון, אפילו בקרב המתנחלים, זה בסוף ייצג מועצות מסוימות ולא מועצות אחרות. זה לא, מועצת יש"ע לא ייצגה את הערים בתוך יהודה ושומרון.
זה בעצם פורום המועצות האזוריות שבתחומי יהודה ושומרון?
זה בסוף, זה גוף וולנטרי שמי שרצה יצטרף, מי שלא רצה לא יצטרף, מכיוון שזה הונהג על ידי יותר, נקרא לזה, זה היה יותר ברוח גוש אמונים, אבל לא כל ההתנחלויות הן התנחלויות גוש אמונים, לא החרדיות, שזה המון מהחרדים.
שזה ולא, המון מההתיישבות.
ולא, מההתיישבות, סליחה, מהמון מההתיישבות, ולא אריאל, ולא מעלה אדומים, ולא היישובים הגדולים, שהם אלה שהם הם באמת לפעמים, הם המספרים הגדולים. זה נכון שדווקא מועצת ישע היא זאת היחידה שידעה לשחק במגרש הפוליטי, למרות שהיא הייתה מקבלת תקציבים מהמדינה, או למרות שהם ידעו לשחק בעצם בשני המגרשים.
כן, כמו שראש עיריית ירושלים, כשהוא רוצה יותר תקציבים, בין אם זה עכשיו ובין אם זה בזמנו ברקת, יודע לבוא ולשפוך זבל מול משרד האוצר וכאלה. זאת אומרת, הם מקבלים תקציבים מהממשלה, אבל אף על פי כן יש להם איזשהו קצת יכולת להפעיל לחץ, למרות שהם בעצם חלק מהממשלה באיזשהו מובן, כמובן שלטון מקומי הוא לא חלק מהממשלה במובן הרע של המילה, כלומר במובן של תלות מוחלטת, אלא יותר במובן של הם בסוף לא חברה אזרחית, והם לא יכולים לעשות מעשים של שבירת כלים, כי כל הכוח שלהם נובע מהחוק. יותר נכון אפשר להגיד, שעקרון החוקיות אומר במשטר דמוקרטי ליברלי, שלאזרח הפשוט, לי ולך, שאנחנו לא עובדי ממשלה, מותר לעשות הכל חוץ ממה שאסור, ואילו לראש עיר מותר לעשות רק מה שהוא מוסמך אליו בתוקף אותו ראש עיר. זה לא אומר שהוא לא יכול להתראיין ולהגיד דבר, מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל כשהוא נותן הוראה לנהגי המסעיות בירושלים, לנהגי מסעיות פינוי הזבל, לשפוך את הזבל מול משרד האוצר, בעצם זאת הוראה לא חוקית שהנהג המסעית אמור לא לציית לה, כי בעצם היא לא מתוקף החוק. הוא לא אמור להקשיב לכל הוראה של ראש עיריית ירושלים, הוא אמור להקשיב רק להוראות שקשורות לפינוי זבל.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
נכון, אז בעצם אני במאמר מתייחס לארבע קבוצות שאני טוען שאי אפשר לסמוך עליהן באופן בלעדי. לא על נבחרי הציבור, שלמרות שאנחנו בימין מאוד נהנים לבוא ולהגיד בוא ניתן כוח לנבחרי הציבור, אנחנו יודעים שיש כל מיני כשלים, לדוגמה הקשל הכי מפורסם והכי פשוט, זה שכל פוליטיקאי, אם הוא רוצה להיבחר שוב, אז הוא צריך לפעמים לפעול נגד האג'נדה שלו. זאת אומרת, הוא פוליטיקאי קפיטליסט, שרוצה לצמצם את ההוצאה הציבורית, צריך לקצץ מהמשרד שלו ולקצץ מהסמכויות שלו, באופן וולנטרי, ובאופן שלא משתלם לו פוליטית, כי הוא גם צריך לתחזק את המנגנון שלו, ולייצר את התפקידים ולתת את העמדות מפתח, לאנשים שהביאו אותו למקום שהוא נמצא, ולאנשים שאולי גם יביאו אותו למקום הבא.
וגם לפרסם כל מיני רשימות, עשיתי, עשיתי, עשיתי.
נכון.
מי שזוכר, המומחה לזה היה כחלון, שעוד תוך כדי הקדנציה שלו כשר אוצר, הוא כבר התחיל את הקמפיין של הבחירות, שבסוף הוא לא רץ בו, וכל מיני אמר, נתתי לחיילים, נתתי, לא יודע, נתתי לזקנים, נתתי לניצולי השואה, נתתי, נתתי, נתתי.
בבחירות הראשונות של 19 עוד רץ, אני מזכיר, אבל
בסדר.
עם 4 מנדטים, בוא לא נעשה עמית סגל פה עכשיו. אבל אני אומר, ברמת העיקרון, קבוצה אחת זה נבחרי הציבור, קבוצה שנייה זה הפקידות המקצועית, ושם אני מפנה למאמר של רן ברץ על, על כל כשלי הפקידות המקצועית.
המאמר נפלא, אחד השילוחים הקודמים, לא זוכר כרגע בדיוק כן. איזה, אבל באמת, מאמר שעושה כל כך בסדר, בלמה אי אפשר לסמוך על הפקידות, ולא מצד ימין או שמאל, פשוט לפקידות יש אינטרסים משל עצמה.
נכון, ואני מוסיף גם שאי אפשר לסמוך גם על הציבור עצמו בכללו, כי בסופו של דבר הציבור אנחנו יודעים, שהוא רוצה לקבל כמה שיותר שירותים, אבל רוצה גם מצד שני לשלם כמה שפחות מיסים. וזה קשר לוגי בתוך הציבור, ככלל, שלא יכול לאפשר, שמביא לקשר לקשלים אחרים.
כן, וגם על זה יש מאמר בשילוח, של סגי ברמק ועידן ארץ, שמדברים על זה שהפתרון לזה שהציבור רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר, וזה שהם פשוט אומרים, טוב, אז שהילדים שלנו ישלמו על החובות שאנחנו יוצרים להם, ואז ניצור חוב ציבורי אדיר, גירעון, ובעצם תשלומי ריבית אדירים שיהיו על הדורות הבאים, אבל מי אכפת, זה רק הילדים שלנו.
נכון, והקבוצה הרביעית, זה הקבוצה של השוק החופשי, של העסקים, שהם for profit, כי אין מה לעשות, כי בסופו של דבר, מה שחשוב להם זה קודם שורת הרווח, והם גם יכולים להגיע למקום, שאם אתה נותן להם יותר מדי שליטה, אז הם יוצרים מה שנקרא מקורביזם, הם מתחילים לנצל את המשאב הציבורי, מתחילים לדאוג שמי שיהיה לקוח להם זה יהיה הממשלה, באופן שמקביל לעסקים אחרים וכן הלאה. לכן זה ארבע קבוצות שאי אפשר לסמוך עליהן בפני עצמן, ואני מציע ואני טוען במאמר שהחברה האזרחית היא זאת שלוקחת את היתרונות של השוק החופשי, ומנצלת אותם כדי לקדם את האינטרסים הציבוריים, את האינטרסים הקהילתיים כאלה ואחרים.
אז אחרי ששמנו את הזרקו על החברה האזרחית, אתה בעצם מחלק את החברה האזרחית לשני סוגי ארגונים, לארגוני סינגור, כלומר ארגונים שמטרתם להשפיע על סדר היום הציבורי, נקרא לזה בתחום של מדיניות ציבורית, כמו נכון. נגיד קהלת. זאת אומרת, נכון. קהלת הוא כמעט כל כולו ארגון שנועד להשפיע על סדר היום הציבורי, נועד לשנות מדיניות של קובע החלטות וכו' וכו'. ויש ארגונים שהם ארגוני חסד, נקרא לזה נטו, חלקם גם יש
להם... ארגונים שירותיים, ככה אני קורא להם.
אז ארגונים, אותם ארגונים שירותיים, אותם ארגונים שאנחנו בטח נקרא להם בסלנג ארגוני חסד, הם ארגונים שעיקר הפעילות שלהם תהיה באמת לתרום או לתת שירותים לאותם אנשים שצריכים אותם, לאו דווקא נזקקים. זאת אומרת, יכול להיות שהם נותנים בכלל שירותים, לאו דווקא למישהו שהוא נזקק כי הוא צריך, כי אין לו את הכסף, נגיד כמו יד שרה. אני מכיר גם מיליונרים שמיד אחרי שהתאשפזו בבית חולים, הלכו ליד שרה בשביל לקחת קביים או לקחת את הכיסא גלגלים לשבועיים שלושה בשביל הסבתא, ולא הלכו לקנות אחד חדש או לא הלכו לאיזו חברה מסחרית שמזכירה את הדברים האלה, פשוט כארגון שם והוא עוזר למי שצריך, לאו דווקא כי אין לו אותם אנשים כסף.
נכון, אבל הסיבה שאני אמנע לקרוא להם ארגוני חסד, זה לא בגלל שהם לא עושים חסד, אלא בגלל שמדובר על עוד ארגונים, גם ארגוני דת, כל בית כנסת שאתה מכיר. הוא מאוגד בתור עמותה, חלק גדול מבתי הספר, אוניברסיטאות, קופת חולים. יש לך המון שירותים שאתה לא תמיד יודע, אבל, וזה חלק מהמוטיבציה שלי למאמר, שאנשים יבינו מה זה החברה האזרחית שסביבם. כי כשאתה נותן כסף לגוף שהוא עמותה, אתה כבר יכול גם אולי להשפיע על האג'נדה שלו, אתה יכול לתת איזושהי אמירה כזו או אחרת, שלדעת לאן זה הולך. כמו שאנחנו רגילים לעשות באופן אינטואיטיבי, עם הבית ספר של הילדים שלנו, או עם הבית הכנסת שבו אנחנו מתפעלים, אנחנו יכולים ככה בעצם להשתמש במנגנון התרומות, כמנגנון של איתותים, למה אנחנו צריכים, מה השירותים שאנחנו רוצים סביבנו.
תרחיב על זה, איך בדיוק על ידי כסף אני משפיע על הבית ספר של הילד שלי או משהו כזה?
אז,
על כל דבר אחר?
כן, אז כשפתחת בדברים של מה הקשר בין חירות לחברה אזרחית, אז בסופו של דבר, בשוק חופשי, בין אם הוא שוק חופשי של מוצרים, בין אם הוא שוק חופשי של רעיונות, אתה יכול לבוא ולהגיד מה חשוב לך לפי איפה שאתה בוחר לשים את הכסף. בבחינת המשפט האמריקאי ידוע, put your money where your mouth is. ואם אתה עכשיו נמצאים לך שני בתי ספר, אז היום בהמון ערים, בירושלים זה לא ככה אגב, אתה לא תמיד יכול לבחור לאיזה בית ספר אתה שולח את הילד. אין לך ברירה, אתה עכשיו באזור רישום הזה, אתה לא יכול לשלוח אותו לגן הזה או לבית ספר הזה. אבל אם יש לך שוק חופשי, שגם אם הוא נועל על ידי עמותות, מאפשר לך את הבחירה, אז הבחירה הזאת היא מאפשרת לך, הבחירה הזאת יוצרת תחרות, והתחרות והבחירה ביחד נותנים לך את החירות לבחור את מה שמתאים לך. ואז אם הם יודעים שאתה רוצה בית ספר יותר דתי, פחות דתי, לא דתי בכלל, אתה רוצה בית ספר שמלמד יותר מתמטיקה, פחות מתמטיקה, אתה רוצה איכות יותר גבוהה, וכן הלאה, פתאום התחרות הזאת מייצרת לך את החירות לבחור את בית הספר שאתה רוצה, וזה דרך אותם איתותים שאתה אומר, אני שם את הכסף בבית ספר אחד, ולכן לבתי הספר יש אינטרס להיות מוטים למה שההורים רוצים, ולא למה שאולי ארגוני מורים או השלטון המרכזי רוצה.
אני חשבתי שחלילה רמזת לזה שהורים יכולים לתרום סכומים משמעותיים, לא איזה שכר לימוד קטן, לבית ספר של הילד שלהם, ותוך כדי כך להגיד למנהל, אני רוצה לתרום לתוכנית כזאת או כזאת. נתן דוגמה שלא תחשד כלילה כאיזה ימנית מי יודע מה, ככה שלא יחסו עלינו חלילה. נגיד שלהורה כלשהו חשוב חינוך מיני או מיניות בריאה, ואומר בית ספר של הילד שלי הוא על הכיף כיפק, רק הדבר הזה חסר לי. אם אני אתן תרומה של 10,000, 20,000 שקל, שזה לא משהו, אתם יודעים, שרק עשירי עולם יכולים לתת לבית ספר, ואני יתנה את זה בזה שיהיה איזה תוכנית, איזה שעתיים לכל שכבה בשכבה י' א', ננה, עם איזה ארגון שאני מכיר, אז אני יכול להשפיע על הכיוון שלו בבית ספר הולך, מצוין. וזה לא דבר רע.
לא, בהחלט לא, וכמו בכל דבר בחיים, גם פה יש איזון במה שכלל ההורים רוצים ומשלמים דרך שכר הלימוד, שבו אנחנו נהיה להם את חופש הבחירה, לבין מה שההורים מסוימים, יכולים להגיד ולבוא ולומר, אני רוצה גם לתרום כדי שהבית ספר הזה ילמד יותר מתמטיקה, יותר חינוך מיני, יותר זהות יהודית.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. מרה, אתה מביא בתוך המאמר איזשהו גרף מאוד מאוד מדאיג, שאני הסתכלתי עליו ונחרדתי, אחרי ששלחתי לך את הגרף הזה, וככה קצת דיברנו בשיחה המקדימה, ואפילו כתבתי לעצמי עצוב בשולי המאמר, הייתי שמח שנדבר עליו קצת. אתה אומר שמכלל התרומות שעמותות מקבלות בארץ, זה 93 מיליארד שקל, סתם אני ככה לסבר את האוזן, התרומות הם רק 22%. זאת אומרת, יש לנו הכנסות מהמדינה 41%, כל מיני עמותות שנתמכות על ידי המדינה. אני ככה יגיד, יש לי חבר, עורך דין, לא אני, שמכיר איזה גרעין תורני שבערך 99% מההכנסות שלו זה מהמדינה. זאת אומרת שהגרעין התורני הזה הוא בעצם ארגון מדינתי של מיקור חוץ. הוא בכלל לא עמותה, אפשר לקרוא לזה. הוא ממש מיקור חוץ. המדינה אומרת, אני הייתי שמחה לבוא ולעשות פעילויות לילדים אחר הצהריים, אתם עושים את זה, אז אני אשלם לכם על השירות. זה לא הופך את הגרעין התורני הזה לעכשיו איזה ארגון פרטי, ארגון שיכול לעשות דברים כראות עיניו אפילו, כי כל ההכנסות, או 99% מהם של המדינה, מה שהופך את זה בעיניי מאוד מאוד עצוב, וגם מאוד מאוד מלאכותי, כי ביום שתוסר התמיכה הזאת, הארגון הזה הפסיק מלהתקיים, די באותו רגע. הדבר הנוסף שהוא מדאיג, זה ה-37% הנוספים של ההכנסות של עמותות, שזה מחירות לגורמים פרטיים. לדוגמה, שירותים שניתנים לאדם פרטי, לכולכם בטח יש שקירות עם איזשהו בית כנסת, שיש לו איזשהו עולם אירועים, ועולם אירועים הזה בדרך כלל, הוא לא עולם אירועים שנותן את עצמו בחינם לגמרי, אלא נותן את עצמו די בתנאי שוק, 900 שקלים, 1,000 שקלים, 4,000 שקלים, לסחירות לאותו אירוע משפחתי נחמד, כמובן אם מישהו חבר בית כנסת זה עולה פחות, אם מישהו לא חבר בית כנסת זה עולה יותר, הכל כחלק ממערכת התמריצים. אבל גם פה, העמותה לא משמשת כאיזשהו גוף, נקרא לזה לא עסקי, היא ממש כמו כל מסעדה שמזכירה את עצמה לאירוע של יום הולדת 80 לסבתא או משהו כזה. ותרומות זה רק 23%, ופה נמצא באמת הנתון הכי מדאיג, שבתוך התרומות חילקת את זה ל-9% תרומות מחול, ו-13% תרומות מהארץ. זאת אומרת שאומנם יש יותר תרומות מהארץ לעמותות ישראליות, אבל עדיין האחוז של חול הוא אחוז מאוד מאוד גבוה. כלומר, כשאתה מתחיל לבדוק בתור ראש עמותה איפה כדאי להשקיע את הזמן שלי בגיוס תרומות, אתה מגלה מהר מאוד ששווה לך לקחת כרטיס טיסה לניו יורק, ולהתחיל לעשות שנורר שם, מאשר בישראל, כי בישראל אנשים פשוט לא תורמים. אמרתי כאן מלא נקודות, נשמח שתתייחס.
אין בעיה, נתייחס לכולם, ואני באמת חושב שזה גרף מאוד מאוד חשוב. זה נתונים אגב של שנתון הסטטיסטי, וזה אגב נתונים משנת 2018, ככה שזה גם לא מוטה קורונה או משהו בסגנון, כמו שאנשים יכולים לחשוב על נתונים של השנתיים האחרונות, אבל חשוב לעשות פה סדר אחד-אחד. אני אתחיל במה שאני מסכים איתך, ואני אגיע לדברים שאני פחות מסכים איתך. בדברים שאני מסכים איתך, אני יכול להגיד, כן, מה שאנחנו רואים, התופעה שבה המדינה קונה שירותים מעמותות, היא תופעה, נגיד, שבחלקה מאוד הגיונית, בחלקה מאוד בעייתית. היא מאוד הגיונית בחלק הזה, שאני מעדיף, אנחנו מכירים את משרדי הממשלה, אנחנו יודעים איך התוכניות שלהם עובדות, כך לדוגמה הוסטלים, אז יכולים להיות הוסטלים יותר טובים, פחות טובים, המדינה עצמה לא תמיד יודעת להפעיל את ההוסטלים בצורה הכי טובה, גם המשרד הממשלתי שנמצא, אנשים שלו נמצאים עכשיו בירושלים, איך ההוסטל שיפעל עכשיו בערד או בקרמיאל יפעל, הם פחות יודעים לומר.
וגם יש להם קביעות, כלומר כשהמשרד הממשלתי מפעיל, אז יש ארגוני עובדים, יש קביעות, כל הוג'רס.
ולכן לא רק כל כך שהמדינה תוכל להגיד, יש לי מפעילים שונים, הם יענו למכרז, לא יעמדו בתנאים, אני אוכל להחליף אותם, שם אין לי בעיה גדולה. הבעיה הגדולה היא באמת שמה שקורה, זה שהמדינה גם לא תמיד יודעת לייצר את המכרזים האלה. אני אפילו אספר לך כאנקדוטה, רק כדי שתבין, המדינה לא כותבת מכרזים הרבה פעמים.
היא לוקחת חברת חוץ. הייתי עורך דין שכתב מכרזים.
היא לוקחת חברה שהיא תכתוב את המכרזים עבורה. אבל זה אנקדוטה, שים את זה בצד.
זה נקרא משרד עורך דין.
כן, נשים את האנקדוטה הזאת בצד, עד כמה המדינה היא באמת אימפוטנטית בהרבה מובנים, ככה שמצד אחד אין לי בעיה שהיא תעביר את השירותים שיעשו על ידי עמותות, מצד שני צריך לוודא שאין ניצול של העניין, כי יש עמותות שמוקמות, ואגב לא רק עמותות, גם חברות פרטיות, ואין לי בעיה שזה יהיה חברה פרטית, זה לא כל כך משנה, שמוקמות רק על מנת לזכות במכרזים כאלה ואחרים, ולהפעיל את ההוסטל ההוא, או להפעיל כל שירות אחר, ואז זה מתחיל להיות בעיה, בטח אם יש מי שמנצלים לרעה את המכרז, או את החוסר הפיקוח, חוסר היכולת של המדינה לשלוט על המכרז. זה בהיבט של המדינה משלמת על שירותים לעמותות.
כן, אבל נגיד גרעין תורני, זה לאו דווקא שהוא עושה משהו עבור המדינה, משהו מוגדר, או מטפל בשבעה חוסים שיש להם אפילפסיה או אוטיזם קשה. הגרעינים התורניים, עם כל האהבה שלי אליהם, לא עושים שירותים שהמדינה דורשת, אלא אומרים, אנחנו עושים שעות התנדבות כאלה ואחרות, כזה כמו סטודנט שעושה כל מיני התנדבות בקהילה. עכשיו, באיזה קהילה הוא מתנדב הגרעין התורני? בקהילה של הגרעין התורני. זאת אומרת, הוא מתנדב אצל עצמו. גם אני שוטף כלים בבית, אבל זאת לא התנדבות.
תמיר, כנראה שאני ואתה נסכים בקלות, שיש דברים שהמדינה היה עדיף אם לכתחילה לא תממן, לא עצמאית, לא דרך עמותות, ולא שום דבר כזה או אחר. זה נושא שראוי ודאי לדיון והעמקה, אבל אני חושב שגם יש לא מעט מאמרים בשילוח, ועוד לפניו בתחילת, על איפה המדינה מנסה לספק שירותים שהיה עדיף שהיא לא תספק. בטח לא כשלטון מרכזי. חלק מהדברים יכול להיות דרך שלטון מקומי, חלק מהדברים עדיף לתת לגרסרוץ, לאותם ארגונים קהילתיים לצמוח מלמטה ולייצר את השירות איפה שצריך, ואז אם הגרעין התורני מצליח לייצר לעצמו הכנסות עצמיות, כאלה ואחרות זה בסדר, וזה מביא אותי לשלב של העמותות שמוכרות שירותים. עמותות שמוכרות שירותים לגורמים פרטיים, אין לי שום בעיה, להפך, חלק מהעמותות שעושות, כי חשוב להבין את ההגדרה המשפטית קודם של עמותה. עמותה, בניגוד לחברה שיש לה כוונת רווח, היא אפשר למשוך רווחים. אתה יכול לעשות משכורת, למשוך משכורת, אבל אתה לא מחלק את הרווחים. אם יש לך רווחים, אתה משקיע אותם חזרה במטרות העמותה. ולכן, אם לך יש בית כנסת, וזה בסדר גמור שכדי להוזיל את דמי החבר של חברי בית הכנסת, אתה מזכיר את האולם בשעות השבוע, אפילו או לישיבה או לאירועים, ובשעות הפנויות, בסדר, בסדר, ויותר מזה, גם תתרום להיתנות הפיננסית, להיתנות הכלכלית של הארגון, בזכות זה שתייצר לו עוד נתיבי הכנסה, ואם מחר גם נפטר תורם גדול, אז לא נשענת על תורם יחיד, והכל בסדר. ככה ששם אני דווקא, אין לי שום בעיה שעמותות יצליחו למכור, ואני אפילו אגיד, אני אחמיא להם ואני אגיד, הלוואי ונראה יותר, כי בעצם כשהן מוכרות שירותים לגופים פרטיים, זה אומר שמישהו החליט לו לשים את הכסף בכיס, את היד בכיס, להוציא כסף ולשלם, ולשלם על שירות שהוא באמת צריך. אז אם הוא לוקח את זה מחברה או מעמותה, לא כל כך משנה.
לא, אין לי שום בעיה עם זה שהעמותות מוכרות שירותים מעלה. אני פשוט אומר שככל שהן מוכרות יותר שירותים, והתקציב שלהם יותר מתבסס על מכירת שירותים ופחות על תרומות, זה מראה יותר עד כמה המצב של עמותות בארץ הוא קשה מבחינת תרומות. זאת אומרת, כשעמותה פועלת במישור העסקי ומוכרת או מזכירה את האולם אירועים שלה לאדם כזה או אדם אחר, זה טוב, זה יפה, זה נהדר, אני מברך וסומך על זה את שתי ידיי, ואומר תמשיכו, אין לי שום בעיה עם רווחים ושום בעיה עם כסף ושום בעיה עם כל הדברים האלה שהנוצרים לא אוהבים, ועשינו על זה גם פרק עם דוקטור אמציה סמקאי, אבל אני באמת נחרד לאור הבעייתיות של הישראלים בתרומות. זאת אומרת, ארגוני חברה אזרחית ימניים, או ארגוני חברה אזרחית, לאו דווקא הימניים שעוסקים בסינגור, נגיד כמו הפודקאסט הזה, שבעצם מנסה להשפיע על הדעת קהל, גם ללמד אנשים תחומים שהם לא הכירו, ולהעמיק, וגם כן להטות, להראות את ההיגיון שיש בחלק מהרעיונות השמרניים של הימין. אבל אנשים לא מוצאים את היד, לא מכניסים את היד לכיס ותורמים, ואז אם אין לך שירות למכור, והמדינה לא נותנת לך כסף דרך תאגיד השידור הציבורי שייתן חסות לפודקאסט, כמובן שלפודקאסט שלי הוא לא ייתן, אז אתה בבעיה חמורה, ואז כל מה שנותר לך זה להושיט את היד אל הכיס שלך, או אל הכיס של הבנק שעות שלך, במקרה שלי, ולהתקע, כי הציבור בישראל לא תורם, ועכשיו זה לא רק אני, אני אומר גם שלל ארגוני החברה האזרחית, מימין, אפשר לספור אותם על שתי ידיים, את הארגונים המשמעותיים, ולבדוק גם באמת מאיפה התרומות שלהם. חלק מאוד גדול מהתרומות הוא מחול. לא סתם משה קופל, יושב ראש פורום קהלת, הוא גם אמריקאי. הוא יודע לדבר עם הציבור האמריקאי ויודע להשיג תרומות מאמריקה. כנה לגבי קרן תקווה, שהוקמה בחול על ידי אמריקאים בניו יורק, וידע לייצר את נועה מאוד יפה, אבל שוב עם כסף מחול. כנה לגבי הרבה מאוד ארגונים מימין שאני מכיר ומדבר איתם, הם ארגונים בסוף עם כסף אמריקאי, ככה גם לגבי הישיבות, הרבה מהכסף שלהם זה או כסף שמגיע מהמדינה, שמשלמת על שכר לימוד או דברים כאלה ואחרים, או כסף שוב מעבר לים, וזה מה שמדאיג אותי, שהציבור בישראל יודע אולי לתרום לילד בצופים שמגיע ומגייס כסף לאיזה עמותת לתת או משהו כזה, זה 5 שקלים, ובזה הוא מהר עשיתי את שלי. בעידן של שפע כמו שלנו, 5 שקלים זה בושה וחרפה.
נכון, ויש לי באמת הרבה מה להגיד על מה שאתה אומר, כי אני חושב שראוי לאמץ שיח יותר מורכב בכל מה שקשור לתרומות. אני כן חושב שזה בסדר גמור שעמותות ידעו לייצר ערך, ואני אתן אותך בתור דוגמה. אני יודע שהפודקאסט שלך, שבאמת אפשר לשאול למה אנשים לא מספיק תורמים, למרות שאני יודע שאצלך גם אני ראיתי אנשים תורמים, ראיתי אנשים באים לאירועים ומוכנים לתרום, אז בסדר, זה אולי לא הדבר הכלכלי לעשות מבחינת ניצול הזמן שלך, והיית יכול להרוויח יותר כסף בדרכים אחרות, אבל גם אתה יודע לבוא ולהגיד, רגע, בשביל לתפעל את הפודקאסט, אני אמכור שירות כזה או אחר, כבר יש לי ציוד, אני אעשה את ההקלטה של הסיפורי חיים, זהירות פרסומת לתמיר דורטל.
כן.
ודרך זה אני אמשיך הפודקאסט שהוא במקרה היוזמה החברתית שלך, בין אם היא מאוגדת עכשיו בתור עמותה, לא מאוגדת בתור עמותה, זה לא משנה, אתה דרך שירות אחר אתה מצליח לאפשר את הקיימות של הפודקאסט, וזה מבחינתי אלטרנטיבה נהדרת. זה לא אומר שאתה צריך להפסיק לנסות לגייס משאבים, זה בסדר גמור וזה מצוין וראוי וטוב, אבל צריך לזכור, ואנחנו חוזרים פה לחלוקה שבין ארגונים שירותיים לארגוני סינגור של שינוי מדיניות, ארגונים שירותיים מבחינתי שיהיו להם 100% הכנסות מהשירות שהם נותנים, כי זה סימן שהם נותנים שירות שזה מה שהאזרחים רוצים. שלא יהיה להם מצידי שקל של תרומה.
נגיד יד שרה. אם נגיד הם אומרים אנחנו מזכירים כיסאות גלגלים במחיר עלות, שוב, כי זה בלי נכון. איזשהו רווח שהולך לכיס של הבעלים, זה דבר נהדר.
נכון, כי, היו יכולים.
שוב, כי ישראלים, אני חושב בעיקר הישראלי הממוצע ולא מיודע בתחומי החברה האזרחית, הולך, לוקח את הכיסא גלגלים, אומרים לו, תראה, אתה יכול לתרום עבור הכיסא, ואז הוא לא יתרום. כלומר, אני לא רואה איזה מישהו בא ונותן באמת את הסכום האמיתי פר יום של כיסא גלגלים, כולל תחזוקה, כולל רכישה, כולל זה שהם זמינים 24/7.
יש כאלה שיכולים לתרום, יש כאלה שלא.
לא, אני אומר, הישראלי הממוצע, לפי מה שאנחנו מכירים את הנתונים, הוא לא האמריקאי הממוצע שיודע לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם כל כך מקסימים, הנה קחו צ'ק $1,000, על השלושה ימים של ההשכרת כיסא גלגלים, אני רוצה לחזק אתכם, שיהיה לכם גם הפעם בישראלי הממוצע, אם הוא ייתן, הוא ייתן איזה 50 שקלים כאלה נחמדים, של הנה, השתתפתי, אני לא כפוי טובה. אבל זה פשוט לא מספיק, כאילו, בגלל שלא כולם תורמים, אז מי שכן תורם, צריך לתרום הרבה הרבה יותר, מאשר הסתם הסכום של הנה, אני לא כפוי טובה. צריך לתרום סכום משמעותי, שמאותת לאותו בן אדם, לא, לאותו ארגון, תמשיך, תצליח, אנחנו רוצים לראות אותך מגביר את הפעילות ולא רק שומר אותה כמו שהיא בתור איזה דרך מינימלית לבוא ולהיות בן אדם.
כן, אבל אני אטען שיש וזה לא כל הגרפים שיש בהם את כל הנתונים נמצאים, אבל במאמר היא בסופו של דבר קצרה היריעה, אבל אני יכול להגיד לך ולספר לך שחלק גדול מהתרומות, ויש תרומות, הם בסופו של דבר כן מגיעים גם מהציבור הרחב, אבל הם מגיעים בעיקר למקומות של שירותים, ופחות למקומות של סינגור ושינוי מדיניות. לאנשים קל והם מורגלים בלתרום כסף לבית כנסת, והם מורגלים לתרום לארגוני חסד ולארגוני בריאות. אני בטוח שליד שרה אנשים תורמים ביד רחבה ונעים ונוח להם, כשזה התארגנות פוליטית כזו או אחרת, מה שהם תופסים כפוליטית, התרבות בישראל היא שונה כבר, וזה קשור לניתוח ההיסטורי שאני עושה של החברה האזרחית בישראל, במאמר של מה קרה בחברה האזרחית החל משנת 48.
כן, כי זה באמת מוזר. דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל נראה לי כאן כדי להרחיב. לקחנו את העם שהכי נסמך על חברה האזרחית. כלומר, עם באמת שכל השלטונות בכל המדינות היו או עינים או ניטרלים לגביו, ולגבי החינוך שהוא מעניק לילדיו, לגבי ארגוני החסד שלו, לגבי צורות קביעת המסים, ולקחנו את כל העם הנפלא הזה, שבעצם ידע לעשות חברה אזרחית, לא רק במאה ה-19, מאה ה-18, שכבר התחילה מהפכה התעשייתית, והיה הרבה יותר עושר, אלא עולם שחי באמת על סף רעב, לאורך כל המלכודת המלטוסיאנית, מי שרוצה, יש את הספר הנהדר של אורי קץ, על העניין, לא זוכר את שמו כרגע, אבל באמת, עם כזה וולנטרי, שידע לקיים אלפי ואולי אפילו מיליוני עמותות לאורך ההיסטוריה, החל מהתקנה של חכמים, שבכל עיר יהיה בית מדרש לילדים, וכל ילד ידע כרוך טוב, והרי הדברים האלה, מישהו היה צריך לממן אותם, זה לא היה שכר לימוד של ההורים, של פר ילד, אלא היה פשוט בית מדרש, ויכלת לשים את הילד שלך, ולוודא את זה שהוא מקבל חינוך, והייתה איזה גביית מיסים כזאת או אחרת, אבל גם הייתה הרבה תרומה מעבר לאותה חובה בסיסית לדאוג לזה שהדבר הזה יקרה. וב-48, או אפשר להגיד יותר נכון, החל מהארגונים של ההסתדרות ושל הסוכנות היהודית קצת לפני קום המדינה, האתוס הסוציאליסטי פשוט הרג אותם, לא דרך זה של חבל, אל תתרמו, אלא התרומה היא נזק. אתה יכול להסביר את האירוע הזה או את התהליך הזה שקרה בכל מדינה?
אז אני שם את האצבע על אירוע מכונן אחר, וזה באמת, אם נסתכל על הארגוני חברה האזרחית לפני קום המדינה, אז החל מהמחתרות שהיו גופים לוחמים, אבל היו הרבה מאוד ארגוני חברה האזרחית שידעו לייצר את השירותים שרצינו. רק מה שקרה ב-48, שכשבן גוריון מקים את המדינה, הוא מרים את דגל הממלכתיות. שדגל הממלכתיות יכול להיות שגם היה מאוד נכון לזמנו, בכל זאת באים עולים מכל מיני מדינות, צריך לאחד אותם, להפוך אותם לעם אחד, אבל אני אטען שבן גרון לקח לזה טיפה רחוק מדי, ובעצם דיקה כל יוזמה פרטית, בין אם זה יוזמה פרטית עסקית, ובין אם זה יוזמות פרטיות חברתיות, והכל היה צריך לעבור דרך המדינה, או דרך השלוחות של מפאי, המפלגה שהייתה למדינה. ובעצם מה שקרה עד 77, זה שפשוט, אני טוען במאמר, שמה שהממלכתיות עשתה לחברה האזרחית היהודית המסורתית במשך 30 שנה, זה קצת מה שהקומוניזם עשה לדתות ב-70 שנה. נבנו את השריר הזה של החברה האזרחית, הכל בשם הממלכתיות, וזו טענה מאוד חריפה, אבל אני גם מגבה אותה.
30 שנה זה פשוט קצת מעט מדי. זאת אומרת, אתה אומר, איך יכול להיות ב-30 שנה אפשר לעשות כזה מהפך, שלא יתהפך במהפך?
אז רגע, יפה, אז הוא דווקא התחיל להתהפך במהפך, זה דווקא מה שאני טוען, שהוא התחיל להתהפך במהפך. בתור התחלה, עד 77, לא היית יכול להקים עמותה בישראל. חוק העמותות חוקק לראשונה ב-1980 או 81.
יכולת להקים אגודה עותמנית.
בדיוק, אבל למה יכולת להקים אגודה עותמנית? כי המדינה בישראל נשנה על החוק הבריטי שנשנה על החוק העותמני. זאת אומרת, זאת הסיבה שיכולת להקים אגודה עותמנית. אם זה היה תלוי בבן גוריון, גם אגודה עותמנית היה עדיף שלא תקים. אבל זה היה שריד היסטורי במובן הזה. וחוק העמותות מחוקק רק בשנת 80 או 81, וזה פשוט נתון שאני כשהבנתי אותו אמרתי וואו, עד כדי כך בן גוריון הלך רחוק והמשטר המפאיניקי לא רצה לעודד את האפשרות הזאת לקרות. ואז מה שקרה זה שבעצם מי שהתעורר ראשון היה השמאל הישראלי. השמאל הישראלי ב-77 מבין במהפך שהוא מאבד את המדינה, הוא מאבד את זה גם לא לזמן קצר, הוא מבין את זה, הוא מבין את המגמות הדמוגרפיות היטב, והוא מחליט בצעד מאוד חכם, להתחיל להעביר מוקדי שליטה אליו. אז אנחנו יודעים, בדרך כלל אנחנו, הימין מדבר על התקשורת, ועל בית המשפט, וארז תדמור יכתוב על למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, והכל יהיה נכון, אבל עוד צעד שהוא עושה, זה מעביר את מוקדי השליטה לארגוני חברה אזרחית, ומתחיל לייצר ארגוני חברה אזרחית סינגוריים, בניגוד לארגוני חברה אזרחית שירותיים, שכבר התחילו לפעול, גם בציבור הדתי-לאומי, וגם בציבור המתנחלי, וגם בציבור הימני בכלל, או הציבור הכלל ישראלי, אבל השמאל מתחיל לייצר ארגוני סינגור, ארגונים של שינוי מדיניות. הקרן החדשה לישראל המפורסמת, היא מוקמת ב-1980, אנשים לא יודעים את זה, בדרך כלל חושבים שזה סיפור של 10 שנים האחרונות, היא מוקמת ב-1980, היא נקראת הקרן החדשה לישראל, כקונטרה לקרן קיימת לישראל, קרן קיימת לישראל לא ארגון ימין, אלא ממש כחלק מתפיסה, ואני מביא רשימה ארוכה של ארגונים שמוקמים, החל מ-77 והלאה, שפשוט מטרתם להעביר את מוקדי השליטה לשמאל, ולאפשר לשמאל להתחיל לאתגר את הממשלה דרך אותם ארגונים, שהארגונים הללו גם בנוסף לכל, חלק גדול מהם מתחיל גם לאיזשהו שלב לקבל כסף ממשלתי של ממשלות זרות.
אבל גם שממשלת ישראל הרבה פעמים. אולי לא הקרן אחת של ישראל.
בארגוני סינגור זה פחות נכון בדרך כלל. פשוט בארגונים שירותיים זה יותר נכון, ויש ארגונים...
אנחנו מכירים הרבה פעמים גופים כמו מנדל, שנותנים כל מיני שירותים לצהל, כמו סדנאות לרבי סרנים בשביל לעבור לדרגה הבאה, וכל מיני סמינריוני חינוך. דרך אגב, חלק מהארגונים האלה כבר יצאו מצהל, אבל כשהם מעבירים איזה סמינר כזה או אחר לצהל, זוכים באיזה מכרז, הם מקבלים כסף. זאת אומרת, אתה לוקח ארגון שהוא ארגון שקורא לעצמו חינוכי, הוא בעצם ארגון סינגור שמעוניין להשפיע על קבלת החלטות, כנ"ל לגבי קרן וקסנר, ששולחת עכשיו אנשים לתואר בהרווארד וכאלה, והארגונים האלה לפעמים מקבלים ממש כספים ותקצובים ממדינת ישראל, ואז בעצם בעוגה הנחמדה שלך שנמצאת בעמוד 77, הם לא יהיו במקום של תרומה, תרומה אולי מחול, הרבה מהארגונים האלה, אלא הם יהיו במקום של כסף במדינה, כי הם זכו בזה מכרז.
כן, זו בעצם השיטה. השיטה היא בעצם שהארגוני חברה האזרחית, שיש להם ממון מספק, הם מייצרים שירות בדרך כלל מסובסד היטב לטובת המדינה. הם מייצרים שירות, אני אומר מייצרים שירות, כי זה לאו דווקא שירות נזקק. אנחנו רואים את זה במכון ישראל לדמוקרטיה, וזה נכון גם לגבי מכון מנדל שעושה תוכניות, ואני אומר את זה כבוגר של תוכנית מנדל. אבל זה נכון גם לעיר דוד, שעושים תוכניות כאלה ואחרות בצבא, ומאפשרות כל מיני דברים כאלה ואחרים, שאני לא אוהב את התופעות האלה, אני חייב להגיד, כי בסופו של דבר, זה אנשים, מי שמשלם את הכסף זה המדינה, זה אף פעם לא יוצא מהכיס של אדם פרטי כזה או אחר, אז אם יש לו אפשרות לצ'ופר, לקורס כזה או אחר, סוף שבוע עכשיו, וסמינר כזה מגניב, אז נעשה שם המהלך של יד רוחצת יד, אני מאוד לא אוהב את זה.
יש לו חברים. נגיד, אני עבדתי פעם במשרד עורכי דין, ואחד השותפים הבכירים שם, שכמובן כולם רצו להיות קרובים אליו, אבל לא רק בגלל זה, שכר אוטובוס בראש חודש אלול, ואמר, אני משלם על אוטובוס מוגן ירי, זה עולה לי כמה אלפי, עשרות אלפי שקלים, ואני מסיע את כולם למערת המכפלה, מי שרוצה יכול להצטרף. אז פה יש לנו גורם פרטי, מביא אנשים פרטיים, אמנם אולי חצי קהל שבוע, אבל חצי לא, ובעצם הוא מחליט לבד מה הוא עושה, ואיזה דבר הוא רוצה לקדם. ודרך אגב, כשניגשתי לאנשים דומים אליו, בשביל לבקש תרומות נכבדות לכל מיני יוזמות קהילתיות שהייתי מעורב בהם עוד לפני הפודקאסט, אז הרבה פעמים אותם אנשים ידעו לפתוח את הכיס ולתת כסף, כמובן זה דרש הרבה אומץ וכזה חוצפה ישראלית, אבל זה לא דברים שקשה לי לעשות, או לראשי עמותות לעשות, כי זה המקצוע שלהם בעצם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אז האמת היא שבאמת יש מקומות שיש מודעות למתי כדאי לפתוח את הכיס, ויש מקומות שלא. הימין בעצם התרכז, בטח אם אנחנו נראים על הימין הדתי, אבל לא רק, התרכז בהתיישבות, ולא הבין, הוא חשב, הוא חי בתודעה המפייניקית של עוד דונה ועוד אז, ורק ב-2005 הוא נופל לו הסימון, שיש דברים שהם הפיכים, למרות שהוא חשב שהם תמיד בלתי הפיכים.
כן, טרקטור הורס שכונה הרבה יותר מהר מיישר להשיג את כל אישורי התכנון והבנייה,
נכון.
לבנות אותה.
בתוכנית ההתנתקות הוכח איך במילולית, בשישה ימים, הצלחת להחריב התיישבות שנבנתה ב-40 שנה, בלי להסס, וזה היה עצוב לראות, פשוט ראינו את התמונות, ואז הימין בעצם התעורר. ואז אנחנו מתחילים לראות מ-2005, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר גופי ימין, שמבינים שצריך לדבר על מערכת המשפט, ולדבר על משילות, ולדבר על נבחרי ציבור והכוח שלהם, והימין מתחיל להתעורר ב-2005, אני רק חלק מתנועה קטנה מאוד, אני מכיר עוד לא מעט ארגונים שקמו בעקבות ההתנתקות, ושהסיפור המכונן שלהם הוא התנתקות, אגב גם אם קמו שנים אחרי, כי לפעמים לוקח זמן מהרגע שהסימון נופל, עד הרגע שבסוף העמותה מוקמת והיוזמה מוקמת, והימין עדיין נמצא בפיגור של 25 שנה מאשר ארגוני השמאל, בהקשר של שינוי מדיניות.
האמת היא שזה מאוד עצוב, הסיפור המכונן הזה, לא כי ההתנתקות היא עצובה. אני דרך אגב בזמנו הייתי בעד ההתנתקות, כי גדלתי בבית שמאלני, והאמת היא קצת כמו יאיר לפיד, אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי אמירות, הגיע למתנחלים, או כדאי שהם יסבלו, ככה זה כשקוראים עיתון הארץ במשך 18 שנים מהרגע שנולדת, אבל אני חושב שכאילו הרבה אנשים שהם יותר ימין מבחינה שמרנית, ולאו דווקא אוהבים יותר מדי את הציבור הדתי, או מתחברים יותר מדי לכל אותה, לראות את התמונות של האמא הנחמדה הזאת עם השישה, שבעה, עשרה ילדים בקרני שומרון דלד, או במעלה מחמש באיזה גבעה כזאת. אומרים, אני מעוניין במדיניות ליברלית, שמרנית של ביטחון, אני לא מבין את החשיבות של יהודה ושומרון, גם אין לי עכשיו ראש בשביל לנסות להבין בדיוק למה חשוב שיהיה עז וקרבן על איזה גבעה, ואתם מתחברים לראש הליברלי. זה שהסיפור המכונן של הרבה ארגוני ימין הוא ההתנתקות, זה ישר אומר, עזוב אותי, אתם הימין המתנחלי משיחי הזה, לא מעניין, אני ימין פרגמטי, אני ימין מתון, אני ימין ליברלי, לא מעניין אותי כל הגבעות שלכם, שצהל לשמור שם לא צריך התיישבות אזרחית, כמובן שיש תשובות טובות לדבר הזה, אבל אם הרבה ארגוני ימין נוסדו בעקבות איזשהו שבר שקרה בהתנתקות, שוב, שבר בסוף שמגיע מהרגש, אני בטוח שאצלך גם היה איזשהו רגש שפעל שם, לא רק איזה מין הבנה תיאורטית לגבי חשיבות של עשייה חברתית או משהו כזה. בסוף, אם הרגש של ארגוני הימין נובע מההתנתקות, אז הרבה ימנים שהם לאו דווקא דתיים או לאו דווקא הם מתנחלים, אוהבים את המפעל הזה, אולי כי הם אף פעם לא באיזה עקב טוב בשומרון, וזה צריך לתקן מהר, לא ירגישו חיבור עם אותם ארגוני ימין חדשים שקמו אחרי התנתקות.
אז נתחיל בטווח זמן האחרון, ואז אני אלך איתך קצת יותר אחורה. בעצם, אם אמרתי שהארגון המכונן של הימין נקרא לזה המדיני, הוא ההתנתקות, אז הטווח, האירוע המכונן של ארגוני הימין הכלכלי, זה המחאה החברתית, להערכתי. ככה אני תופס את זה. כי בעצם במחאה החברתית, פתאום העם דורש צדק חברתי, זה נכון, וכמה הרבה ארגונים של שמאל כלכלי, אבל גם הרבה ימין כלכלי מתחיל להתעורר.
תנועה ליברלית החדשה, אני חושב.
נכון, אבל אם אני חוזר טיפה אחורה, אז שמעתי את עמית סגל אומר באחד ההרצאות שלו, ונדמה לי שגם בספר שלו הוא כותב את זה, שעד 73, עד מלחמת כיפור, עיקר השיח היה שיח של סוציאליזם מול קפיטליזם. זה, ויכולת לראות, קו השבר המרכזי בפוליטיקה היה בין שמאל כלכלי לימין כלכלי, ורק ב-73 השיח מתהפך לשיח לקו שבר שבין ימין מדיני לימין לשמאל מדיני, ואני חושב שזה גם ניתוח יחסית נכון, אבל זה, אני כן אגיד שמ-73 ועד המחאה החברתית הייתה תקופה שבה באמת הימין הכלכלי נעלם, אגב גם במערכת הפוליטית הוא נעלם. גוש חירות ליברלית המוכר שהפך להיות הליכוד,
בלה את הליברלים.
מה?
בלה את הליברלים והפך כן. להיות הליכוד הטוב שיודע לדאוג לשכונות המצוקה, יודע להעביר תקציבים חברתיים, בעצם הליכוד הסוציאליסטי.
נכון, ולכן אנחנו גם רואים הרבה מאוד חברי כנסת סוציאליסטיים, או לפחות שאין להם תפיסה כלכלית ימנית, בתוך הליכוד.
נראה לי לקראת סיכום, כדאי שקצת נדבר על אלכסיס דה טוקוויל, ההוגה האהוב עליי, כי אי אפשר בלי אם אנחנו מדברים על חברה אזרחית. אלכסיס דה טוקוויל, בסוף של החיבור המונומנטלי שלו, הדמוקרטים באמריקה, מתאר איזושהי סכנה שעלולה לקרות לציבור הרחב, או בכלל לחברה במשטר דמוקרטי, וזו בעצם סכנת השוויון. אנחנו הרבה פעמים מדברים על פערים, הרבה פעמים מכניסים לנו לראש שיש פערים הולכים וגוברים בתוך החברה, למרות שהיום לכולנו יש אסלה נעימה ונוחה, מערכת ביוב, חשמל, פלאפון שאיתו אפשר לצפות באיזה סרט שרוצים, ואפילו שירותי כביסה בלי לרדת לנהר הקר והמר ולעשות את הכביסה שלנו. מה שכמובן היה הבדל מאוד מרכזי בין החיים של אבות אבותינו לבין החיים של אבות אבותינו אם הם היו עשירים. אם הם היו עשירים, הייתה להם כובסת, היה להם תיאטרון שהם יכלו ללכת אליו, או לזכור אומן פרטי שיבוא ויבדר אותם. אם הם עשו שירותים באיזשהו חדר בבית, אז היה מישהו שידע לנקות את אותו כלי ולהחזיר להם אותו נקי לפעם הבאה. ולעומת זאת, אם הם היו עניים, אז לא היה להם את כל השירותים האלה, והפערים בעצם לא של כסף, אלא הפערים של שירותים בין עשירים לעניים, היו גדולים הרבה יותר לפני 200 ו-300 שנים, והיום הפערים ברמה של שירותים הם מאוד נמוכים. גם העני וגם העשיר, או לפחות גם העני הישראלי, לא העני בקונגו, יש להם אולי רכב שהם יכולים לנסוע איתו, וגם אם אין להם תקציב, נקרא לזה לרכב משלהם, יכולים לזכור רכב ליום-יומיים, בעלות של 200-300 שקלים, ולהרגיש עם וללכת בלי. אבל אם אנחנו נוגעים רגע בחברה האזרחית, אז דה טוקוויל אומר שוויון בתנאים עלול לגרום לזה שבעצם לא יהיו אנשים מאוד מאוד עשירים, שהם יהיו חלק ממסורת של אנשים מאוד מאוד עשירים, שמתפקידם הם מרגישים שהם צריכים לדאוג לאותו ציבור, או לאותו אזור שבו הם גרים. הרבה פעמים הצילים גם נקראו על שם האזור שבו הם גרים. אלכסיס דה טוקוויל, זאת אומרת, אלכסיס ששייך למשפחת טוקוויל, שהכפר טוקוויל הוא כאילו הכפר שלהם, של האצולה שלהם. והוא רואה איך הציבור הדמוקרטי שהוא עם שוויון בתנאים ואין בו אצולה, עלול להידרדר מהר מאוד לציבור שצריך הרבה מאוד דברים, אין לו למי לפנות, כי אין את אותה אצולה שיודעת שאם היא לא תדאג, אף אחד לא ידאג, ובעצם היא צריכה לעזור ולתמוך בכל מיני יוזמות מקומיות, או ליצור יוזמות בעצמה, ואז הציבור ידרוש ממישהו שהוא הגדול והחזק, והוא הממשלה, המדינה, והממשלה והמדינה ילכו ויגדלו, עד שהם יבלעו את הציבור, עד שהם יבלעו את כל היוזמות הפרטיות, ובעצם במקום שניגש לאותו הציל, או לאותה התארגנות מקומית, אנחנו נדרוש שהמדינה תעשה עבורנו הכל, וכל יוזמה לתיקון עולם, אנחנו ישר נגיד לעצמנו, למה המדינה לא דואגת לזה, בושה של מדינה, וכו וכו. וזה מאוד מתחבר לנושא שאתה פתחת במאמר, לגבי החברה האזרחית.
אכן, ואני רוצה להגיד יותר מזה. הסיפור של, של חירות מול שוויון, אני התחלתי את המאמר בדרך לחירות עוברת בחברה האזרחית. ואנחנו מכירים את המהפכה הצרפתית, שהרימה שלושה דגלים בו זמנית. חירות, שוויון ואחוות עמים. רק שאנחנו למדנו מאז שחירות ושוויון, אם אנחנו רוצים לקדם חירות, אנחנו נאלץ לפגוע בשוויון, ואם נרצה לקדם שוויון, נאלץ לפגוע בחירות. וזה אולי הוויכוח המהותי בין הימין לשמאל בישראל ובכלל בעולם. וכשאני מתווכח עם חבריי השמאלנים, הם טוענים שהם מרימים את דגל השוויון, כי הם מאמינים שרק שוויון מביא לחירות, ואני טוען בפניהם הפוך, אני טוען שהחירות היא זו שתביא לשוויון. כי החירות היא זאת שתאפשר בסוף לאותם מי שעניים לקבל שירותים יותר טובים, ולאפשר לכל עני להיות עם סמארטפון. ובסופו של דבר, אני חושב שראוי להבין את המקום של החירות, ביצירת מה שתוקבי לקרא לו, אני אומר את זה במילים שלי, את האחריות האזרחית. כי כשהאזרח מבין שהכוח בידיים שלו, ומה שיקרה, יקרה אם הוא יפעל, אז האזרח מבין לא להיות פסיבי, ולא לתלות את יעבו בשלטון מרכזי, שעכשיו אפילו יסלול לו כביש, אם אני לוקח את הדוגמה של תוקבי.
אפילו לסלול לו כביש. כאילו לסלול כביש נראה לכל אחד מאיתנו הישראלים, כיוזמה ברורה שהמדינה אמורה לסלול, ולא אנחנו.
נכון, ותוקביל שהוא הציל צרפתי שמגיע לארצות הברית ומבין איך ארצות הברית מתפתחת ורואה איך ארצות הברית גדלה וזה מדינה ענקית שמתפרסת על שטח ענקי ששלטון מרכזי לעולם לא יצליח לעמוד בקצב של השינויים ושל הדרישות של הקהילות הפרטיות והקהילות הפרטיות מיודעות מה הן רוצות ומבינות מה הן רוצות והן מקימות אגודות כדי להתארגן אם זה מחר כדי לסלול כביש, ומחרותיים כדי לעשות דברים אחרים, ובעצם זה חלק מההבנה של תוקביל, שכשהוא קורא לספר שלו הדמוקרטיה באמריקה, הוא מבין שהדמוקרטיה הזאת, התנאי לדמוקרטיה, זה היכולת לגרום לחברה האזרחית בארצות הברית, לקבל את הכוח, לקבל את היכולת שלנו, לממש את הריבונות שלה. אני גם מסיים את המאמר בפרפרזה על הנשיא קנדי, שבשנת 61 אנחנו מכירים את האמירה שלו, שמשקפת את רוח התקופה. אל תשאל מה מדינתך יכולה לעשות למענך, תשאל מה אתה יכול לעשות למען מדינתך. ואני מסיים את המאמר בטענה, שאל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, שאל מה אתה יכול לעשות במקומה. 60 שנה אחרי, העולם מתקדם, אנחנו מבינים את כוחן של המדינות, איפה הן יותר טובות, איפה הן פחות טובות, ואיפה ראוי שהאזרחים ירגישו שיש להם יכולת להשפיע ולפעול לפי הצרכים שלהם, ואני חושב שהמקום הזה זה החברה האזרחית.
אז אני רוצה להמשיך רגע בבעיות ובסכנות שדטוקוויל צופה שם בתחילת המאה ה-19, כי באמת הסכנות האלה התממשו אחת לאחת בכמעט כל מדינה דמוקרטית שאנחנו מכירים, ואפילו בארצות הברית שלפי דעתו של דטוקוויל יש לה חלק מהנוגדנים ללחם בעריצות הזאת של המדינה, גם ארצות הברית כמובן נפלה לאותם מקומות, כמובן בגלל הבאת רעיונות ממקומות זרים כמו גרמניה, מאינטלקטואלים זרים כמו אינטלקטואלים הגרמנים, שהרבה מאוד אמריקאים הלכו ללמוד במאה ה-19 בגרמניה, ואז חזרו והיוו את הרעיונות. הוא בעצם מתאר את התיאוריית הבחירה הציבורית לפני שהיא בעצם נוסדה כתיאוריה, והוא אומר בעמוד 766, אכן קשה לתפוס איך ייתכן שאנשים שוויתרו כליל על ההרגל לנהל את ענייניהם בעצמם, יוכלו להצליח לבחור נכונה את האנשים האמורים לנהל את ענייניהם, ובשום פנים לא נאות להאמין שאי פעם תוכל ממשלה ליברלית ברוכת מרץ ונבונת דבר להיבחר על ידי עם של משרתים. זאת אומרת, אנשים שכל כך רגילים שהמדינה דואגת לחינוך והמדינה דואגת לבריאות והמדינה דואגת לקורונה, ואנחנו לא צריכים בעצם לעשות כלום, אלא רק להישמע, והחוק והמוסר הם שווים. איך אנחנו בכלל יכולים לבחור את אותם אנשים המתאימים? במיוחד בשיטה גרועה כמו השיטה הישראלית, שהיא שיטה של רשימות, שאתה לא בוחר מישהו אחד, שאתה אומר, עליו אני סומך. אני, נגיד, אוהב הרבה מאוד אנשים בליכוד, אבל יש אנשים שהם בלתי נסבלים בעיניי, כנה לגבי שאר המפלגות האחרות, שאני מאוד אוהב חלק מהם, ומאוד לא אוהב חלק אחר, ואז בעצם השיטה הרשימתית, מעבירה את כל הכוח לרשימה, ומעבירה מעט מאוד כוח אליי, ובמיוחד שהשיטה היא ארצית, ולא שיטה אזורית, שבה יש לי יותר השפעה, כלומר, לוקחים את הפתק שלי בקלפי, ואת הפתק של אותו אחד בקריית שמונה, ואותו אחד באילת, ואותו אחד במעלה שומרון ד', והם ביחד נספרים, ואז בעצם הסיכוי שאני אדרס בדרך לקלפי, הוא יותר גדול מהסיכוי שהפתק שלי דווקא זה שיתה את הבחירות. ובעמוד 763, דטוקוויל מביא נבואת זעם, שאני מניח שחלק ממי שקראת דמוקרטיה באמריקה מכיר את הקטע הזה דווקא, כי זה הקטע אולי הכי חזק בספר, וגם הכי מחריד, שאני מזהה בו את החברה הישראלית, וגם את החברה האמריקאית, ועוד הרבה מאוד חברות. רוצה אני לשער בנפשי, אלו קווי אופי חדשים יהיו לממשל העריצות אם יופיע בעולם. הכוונה שלו היא בעולם דמוקרטי. רואה אני המון אין קץ של אנשים דומים ושווים, דומים כמובן כפרפרזה על זה שכולנו רוצים להיות שונים ומיוחדים, אבל בסוף לובשים את אותם מותגים עם אותו סמארטפון, קוראים את אותם דברים ועובדים באותם עבודות בערך. הסובבים בלי מנוח סביב עצמם, שוב הריכוז הזה בעצמי, הריכוז הזה בחיים שלי ובסלפי הבא שאני אעשה ובארוחה הבא שאני אעשה, כאילו שהיא מעניינת מישהו. כדי לזכות בהנאות קטנות והמוניות שבהם ממלאים הם את נשמתם. כל אחד מהם הוא מופרש לעצמו, כמו זר הוא לגורל זולתו. אז מה אם יש איזה הומלס ברחוב שלי, אני לא באמת מכיר אותו? מבחינתו ילדיו וחבריו הקרובים הם המין האנושי כולו. אשר ליתר רחב האזרחים, הרי הוא מהלך לצידם, אבל אין הוא רואה אותם. נוגע בהם ואינו חש בהם כל עיקר. אין לו קיום אלא בעצמו ולשם עצמו בלבד. ואם אמנם עוד נותרה לו משפחה, לפחות אפשר לומר עליו ששוב אין לו מולדת. זאת אומרת, אנחנו מאוד דואגים הרבה פעמים למשפחה שלנו, אבל לאחינו האזרחים, מין לאומיות בריאה כזאת של אם קרה לך משהו ואתה חלק מעם ישראל כמוני, אז אכפת לי, אז הוא אומר דטוקוויל שהרגש הזה ילך ויפחת. כמובן שהרבה אנשים מהמאזינים שלנו יגידו, לא, מאוד אכפת לי מעם ישראל ואני מתגייס ואני עושה ואכפת לי ואני עוקב אחרי חדשות כאלה ואחרות. כמובן שצריך להשוות את זה לרגש הלאומי, אולי שהיה לפני 100, 200, 300, 400 שנים, שבהם אולי זה היה יותר חזק, ואנחנו צריכים סוציולוגים כדי שיעזרו לנו, אבל מה לעשות שלפני דטוקוויל כמעט לא היו סוציולוגים בעולם, הוא בערך הסוציולוג הראשון. ואז הוא מתאר את אופי המדינה שיהיה מעל כל אותו המון של אזרחים חלשים ומרוכזים בעצמם, באיזה אגואיזם ילדותי כזה. מעל לכל אלה מתנשא שלטון אדיר ואפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנועותיהם ולהשגיח על גורלם לבדו. זהו שלטון מוחלט, פרטני, סדיר, שקול, מתון ודואג לעתיד. אולי היה דומה לשלטון אבאי, אילו שם לו כמוהו למטרה להכשיר את בני אדם לגיל הגברות, אלא שכל מבוקשו של השלטון רק להשאירם ילדים לעולם ועד. זאת אומרת, המשטר הדמוקרטי, או המשטר בחברה המודרנית, הוא לא רוצה שהאזרח יגדל ועכשיו יהיה חזק, אלא הוא רוצה בעצם לטפל בו לעד. אבא יודע, בגלל שהוא מכיר את הילד מאוד טוב, אז הוא יודע לגרום לו לגדול, ותמיד לדבר קצת מעל הרמה שלו, תמיד לאתגר אותו טיפה יותר, אבל עוד עובדת סוציאלית, בדרך כלל תדע, יותר ללטף ופחות לדרוש מהמטופלים שלה. היא תעזור לו למיצוי זכויות, ולא למיעוט מיצוי זכויות. נעים לו לראות את האזרחים בהנאותיהם, ובלבד שישימו בהן את כל מעייניהם. ברצון הוא פועל למען אושרם, אבל רוצה הוא להיות הגורם היחיד והפוסק היחיד בעניין. הוא דואג לביטחונם, חוזה מראש את צורכיהם, ומבטיח את סיפוקם. מקל על תענוגותיהם, מנצח על ענייניהם העיקריים, מנהל את תעשייתם, מסדיר את עזבונותיהם, דרך גם מי שלא כתב צוואה, אז המדינה תסדיר לו, הכל בסדר, מחלק את ירושותיהם, וכי לא יכול לחסוך מהם כליל את תורך החשיבה ואת המהל החיים. זאת אומרת, המדינה, למה שהיא לא תעשה עוד קצת יותר ותדאג לנו ממש להכל? אז באמת האינטרס של המדינה זה להיות הפוסק היחיד בעניין, לפחות לפי דעת תוקביל, ואני מאוד מסכים איתו. ואתה במאמר הזה נראה שאתה מאיר אותנו ואומר לנו, אל תיתנו למדינה לדאוג לכם לכל העניינים, אלא קחו אחריות על המעגלים הקרובים אליכם מעל המשפחה ומתחת למדינה, כדי שנחיה בחברה חופשית יותר, שהיא לא נותנת לזה שלטון הריץ כזה לשלוט על כל העניינים שלנו.
כן, אני גם אגיד שאם רוצים לעשות איזשהו מבחן אצבע על מה המדינה היינו רוצים שהיא תעשה, אז בסופו של דבר, למדינה יש כוח אחד שאין לגוף אחר, וזה כפייה. אם היא רוצה, במקומות שאתה חושב כאזרח שהיא רוצה, שאתה רוצה שהיא תכפה, אני יכול להבין איפה אתה רוצה שהמדינה תפעל. אבל במקומות שאתה רוצה שהיא תאפשר לך חירות ובחירה, שם צריכה להיכנס החברה האזרחית, ושם עדיף שהמדינה פשוט לא תפריע.
אני מעדיף את זה פחות סובייקטיבי, כי יכול להיות שזה שמאלן יגיד, אני רוצה גם לחנך אותך גם חינוך מיני, גם חינוך אנטי דתי, גם אני רוצה שאתה תתרום בכפייה וכל מיני דברים כאלה, ואני הייתי מגדיר את זה חוץ וביטחון, וזהו פחות או יותר, חוץ מחוץ וביטחון, מדינה תסירי את הולך מהחברה האזרחית, ותני מתוך הוואקום הזה שיווצר, במיוחד כיום, כי המדינה היום עושה הכל, גם בריאות, גם חינוך, גם רווחה, גם מחנכת אותנו אחרי ברגרותנו לדברים כאלה ואחרים. אני רוצה שהוואקום הזה ייווצר כדי שהארגונים האלה יוכלו לבצר, והרבה פעמים יש את התירוץ הישראלי הנדוש, אנחנו משלמים כל כך הרבה מיסים, מאיפה נוכל עכשיו לתרום לחברה האזרחית? אני חושב שאם כל אחד יסתכל טוב טוב לתוך התקציב האישי שלו, הוא יראה שיש לו שם 100-200 שקלים שהוא יכול לתת לארגוני חברה האזרחית, פעם בחודש, הכוונה לא 100-200 שקלים, ולגמור סיפור לכל החיים. ואם באמת הציבור הימני, אותם 50 מנדטים, יתרום 100-200 שקלים, או מי שיש לו קצת יותר, יכול לתרום קצת יותר, אני חושב שתהיה לנו פה חברה אזרחית כל כך פורחת וצומחת, ולא רק בתי כנסת פורחים וצומחים, בעיקר בציבור הספרדי, אלא באמת גם ארגוני סינגור, וגם ארגונים שנותנים שירותים, וכולם נחלה במקום הרבה יותר טוב, שגם אם הממשלה עוסקת באותם דברים בדיוק, עדיין יהיה לה תחרות מאוד יפה שתדע לגרום לממשלה או להתייעל, או לברוח מאותם מקומות שבהם היא פשוט לא עומדת בתחרות, כי אף אחד לא רוצה יותר לקחת ממנה שירותים, עדיף לקחת שירותים מאותה חברה אזרחית.
תודה רבה, תמיר.
תודה רבה.
היה ממש כיף להיות פה.
כן, זאת פעם ראשונה שמרואיין שלי מסיים איתי רעיון.
להמשיך? אני יכול להמשיך.
לא, זה בסדר.
כי היה לי מה להגיד שאתה רוצה לסגור.
לא, לא. תודה רבה, עדי. ופעם באה שיש לך איזו יוזמה שקשורה לפורום חברה אזרחית, שאותו אתה מנהל, אתה רוצה לספר לנו עליו, אז תבוא, בכיף.
בכיף גדול. יש הרבה, אז אני מניח שעוד נשתמע. אבל ממש תודה רבה.
בכיף.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.